ספר שופטים, פרק י"ז. אנחנו עכשיו מתחילים למעשה להגיע לסוף ספר שופטים. אז בסוף ספר שופטים יש שתי סיפורים שמלווים אותנו. הסיפור הראשון זה נקרא פסל מיכה, שזה למעשה הסיפור שנראה עכשיו. והסיפור השני זה פרקים י"ז י"ח בספר שופטים. והסיפור השני זה מעשה פילגש בגבעה, שזה למעשה סוף ספר שופטים. ואנחנו נראה אותם בעזרת השם. עכשיו, קודם כל, פסל מיכה, שזה הסיפור שנראה היום, אז הוא מספר באופן כללי על איש אחד מהרפריים, שאימא שלו שכנעה אותו, והוא עשה פסל, ובפסל הזה נכשלו ונפלו בו. זה באופן כללי. עכשיו, מתי היו הסיפורים האלה של פילגש בגבעה ופסל מיכה? אז המפרשים מהירים ששתי הפרשיות האלה של פסל מיכה והסיפור של מעשה פילגש בגבעה, הם מופיעים מבחינת הספר עצמו בסוף הספר, בין פרקים י"ז לפרק א', סוף ספר שופטים. אבל באמת, הם היו למעשה בתחילת ימי השופטים, ככה כותב פה רש"י אצלנו, ששתי הפרשיות האלה היו למעשה בתחילת ימי השופטים, ממש בזמן השופט הראשון, בימי עתניאל בן קנז, עוד בזמן שהיה משכן שילה. ככה גם הרד"ק מביא, בשם סדר עולם, שהסיפורים האלה למעשה היו בימי קושן רשעתיים. אפילו עוד לפני, קושן רשעתיים זה היה מי שהיה בזמן השופט הראשון שלמדנו עליו בפרק ג' בספר שופטים, שזה עתניאל בן קנז. ולמעשה הרד"ק מביא שבספר סדר עולם, שהוא ספר שמסדר את כל התאריכים, הוא מביא שזה היה בימי קושן, עוד אפילו לפני עתניאל. עוד לפני עתניאל בן קנז. רק שהיה את מי שהציק לישראל, שקורא לו קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, היו הסיפורים האלה. אז שתי הסיפורים האלה הם קדומים, הם בתחילת ספר שופטים. אז עכשיו השאלה נשאלת, למה הם מופיעים כאן בסוף ספר שופטים, ולמה הם לא מופיעים בתחילת ספר שופטים? אז יש לנו כמה הסברים לשאלה הזאת. המדרש שואל את השאלה הזאת, והוא מסביר, מביא הסבר מעניין, שלמעשה, בסוף, בפרק הקודם, למדנו על שמשון ודלילה. עכשיו, שמשון ודלילה, מה שקרה שם זה היה שהפלישתים אמרו לדלילה, שאם את תפתי את שמשון, אנחנו ניתן לך 1,100 כסף. ככה הבטיחו לדלילה. ועל ידי 1,100 כסף האלה היא פיתתה את שמשון והפילה אותו. אז זה הסיפור שמופיע שם. פה בפסל מיכה, כמו שנראה עוד מעט, גם יש 1,100 כסף. עשו פסל מ-1,100 כסף. אז בגלל ה-1,100 כסף שמופיע אצל שמשון, וה-1,100 כסף שמופיע אצל שמשון ודלילה, וה-1,100 כסף שמופיע פה אצל מיכה, שממנו עשו את הפסל הזה, אז שתי הדברים האלה, מגוון שהם משותפים, פה זה 1,100 כסף, פה זה 1,100 כסף, הביאו שתי צרות שקרו סביב 1,100 כסף, לכן שמו את הסיפור סמוך לסיפור של שמשון, למרות שבאמת הוא היה בכלל בתחילת ימי השופטים, והסיפור של פילגש בגבעה הוא כאילו בא כחטא, הרי הוא בא כעונש על כך שעשו את פסל מיכה, שנלמד עליו עוד מעט, אז לכן ככה זה מופיע בסוף הספר. זה באמת היה בהתחלה, אבל המכנה המשותף שפה זה 1,100 כסף ופה זה 1,100 כסף. וככה מסביר הרד"ק. הרלב"ג מביא הסבר דומה, הוא אומר ששמשון היה משבט דן, וגם הסיפור עם פסל מיכה, נראה את זה בהמשך, זה קשור לשבט דן. שבט דן נפלו איתו. אז בגלל שהיה שתי טעויות לשבט דן, סביב ה-1,100 כסף, פעם אצל שמשון ופעם אצל הסיפור של פסל מיכה, אז לכן שמו את שתי הדברים האלה, את שתי הסיפורים האלה, שמו אותם צמודים, את הסיפור של פסל מיכה שמו צמוד לסיפור של שמשון, ופילגש בגבעה זה היה עונש על הסיפור של פסל מיכה, אז לכן הצמידו את זה אליו. אז עד כאן איזו הקדמה כללית, למה שמו את שתי הסיפורים האלה בסוף ספר שופטים, למרות שהם באמת היו בתחילת ספר שופטים. עכשיו ניגש לסיפור עצמו, והיה איש אחד מהרפריים, ושמו מיכיהו. האיש הזה קראו לו מיכיהו, אמר פעם כותב שבהתחלה הוא היה צדיק, ולאחר מכן הוא הלך והוא התקלקל. ויאמר לאמו, הוא אומר לאמו, מיכיהו הזה אומר לאמא שלו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, הרי נגנב לך 1,100 כסף, נכון? ואת, כאילו אומר לאמא שלו, ואת עלית. מה זה עלית? עלית באלף, את קלקלת, את קיללת, משון אללה, כללה. את קיללת, וגם אמרת באוזניי, הנה הכסף איתי. אני, ואת קיללת את הבן אדם שגנב לך את הכסף, ואת קיללת את זה באוזניים שלי, אני שמעתי שאת קיללת. אז חלק מהמפרשים פה אומרים שהיא קיללה באוזניים שלו כי חשבה שהוא גנב. אז הוא אומר לה, וגם את אמרת באוזניי את הקללה הזאת שאת אמרת, את עלית, את קיללת, וגם אמרת באוזניי, אז לגבי הכסף שנגנב לך ואת קיללת סביב האוזניים שלי, אומר לה מיכיהו לאמא שלו, הנה הכסף איתי, הכסף אצלי, אני לקחתי. אני לקחתי את הכסף. ותומר אמו, אז אמו אומרת לו, ברוך בני להשם. טוב, מה שקיללתי, תעזוב ברגע שהודית, אתה ברוך. ברוך בני להשם. בגלל שאתה הודית, זהו. יצאת מגדר ארור, שזה כללה, לגדר ברוך. המלבי מסביר שבדרך כלל בן אדם שמקלל, מי שגנב לו כסף, הוא לא מקלל אותו כדי שיקרא לו צרות, הוא מקלל אותו בתנאי שהוא לא מחזיר אותו כסף. אבל אם הוא מחזיר אותו כסף, אז אין לו עניין שיחול עליו כללה. מה שמעניין אותו, זה לא שהגנב יהיה מקולל, זה שהגנב יחזיר לו את הכסף. אז אם ברגע שהוא בא ומודה ורוצה להחזיר את הכסף, ותאמר אמו ברוך בני להשם. עכשיו, וישב את 1,100 כסף לאמו. את 1,100 כסף הוא מחזיר אותם למי? לאמא שלו. ותאמר אמו, היא אומרת לאמא שלו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם. אני הקדשתי את הכסף הזה להשם, מידי, מהיד שלי, לבני, לעשות פסל ומסכה. ואתה שיבנו לך. כלומר, היא אומרת לו, אמא שלו, אני הקדשתי את הכסף הזה כדי, אני ברגע שהכסף נגנב ממני, אני אמרתי שאם הכסף הזה חוזר אליי, הוא יהיה הקדש. הקדש להשם, לעשות פסל ומסכה. הכוונה היא לעשות פה עבודה זרה. היא אומרת שהיא הקדישה את זה כדי לעשות מהיד שלי, אני אעביר את הכסף, כמו נדרה, כמו נדר כזה, הקדישה ואמרה שאם יחזור אליה הכסף, היא תביא את זה לבן שלה, שהוא יעשה מזה פסל ומסכה. ואתה שיבן הולך, ועכשיו אני אתן לך את האלף שני הכסף. והיה שווה את הכסף לאמא, הוא לא רוצה. מיכה מחזיר את הכסף לאמא שלו, אבל אמא שלו לא מבטרת. ותיקח אמו 200 כסף, ותתנאו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, והי בבית מחיהו. אז מה אמא שלו עושה? לוקחת את האלף שני הכסף. המפרשים פה מסבירים, הרד"ק מביא ש-200 מהאלף שני נתנה לצורף, שכר הצורף, ועוד 900 מה-900 כסף היא עשתה ממש את הפסל עצמו. פסל ומסכה. אז הפסל זה סוג של עבודה זרה שעושים אותה ביד, זה המסכה, זה עבודה זרה שעושים אותה על ידי יציקת ברזל. אז היא עשתה את הפסל ומסכה, והיא בבית מחיהו, שמו אותו בבית של מחיהו, והמטרה שלה הייתה שעל ידי הפסל הזה, בזמן המחזה הולך, היו עושים איזשהו פסל, ועד היו עושים כל מיני עבודות לפסל הזה, ולאט לאט ממשיכים עליו כוחות עליונים, ודרך הפסל הזה היו אומרים עתידות, ואומרים מה יהיה, מקימים כמו, ממשיכים כוחות רוחניים מלמעלה, על ידי האמצעי הזה שנקרא פסל. אז זה מה שאימא שלו תכננה, וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנאו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מחיהו, והאיש מחה, לא, בית אלוהים. מה הוא עשה איש מחה? הוא בא, והיה לו בית אלוהים. רש"י פה מסביר שכל פעם שכתוב בפרשה הזאת, כמעט, למעט מקום אחד, כל פעם שכתוב אלוקים, הכוונה פה לא אלוקים, מה שאנחנו מבינים, שזה השם יתברך, אלא הכוונה אלוקים זה עבודה זרה, אלוהים אחרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים, אז גם עבודה זרה נקראת בשם אלוהים אחרים. אז גם פה הכוונה זה, כל פעם שמופיע פה אלוקים, הכוונה היא משהו לעבודה זרה, חול. והאיש מיכה לא בית אלוהים, יש לו בית כאילו לעבודה זרה. ויעש אפוד וטרפים. הוא עושה אפוד וטרפים. מה זה אפוד וטרפים? אז הוא עושה קודם כל בית מיוחד, יש לו בית מיוחד לפסל, הוא מייחד אותו לפסל, והוא עושה אפוד וטרפים. אפוד זה כמו שהיה אצל הכהן בית המקדש כזה, וטרפים זה כמו משהו שעשוי בצורת אדם, וזה היה מדבר על ידי קסמים, היו עושים קסמים, והצורה הזאת הייתה מדברת. והפסל והמסכה הזה, הוא מוסיף, חוץ מהפסל והמסכה שאמא שלו עשתה, הוא מוסיף עוד אפוד ועוד טרפים. בקיצור, בנה מקדש כזה של חול כמובן. בנה איזה מין בית כזה שיש בו פסל ואפוד וטרפים, ועכשיו הוא מתחיל לעשות לו איזה מין מקום שדרכו יגידו עתידות, ומה הוא עושה? וימלא את יד אחד מבניו, והיא לו כהן. לוקח אחד מהילדים שלו, ושם אותו שהוא יהיה הכהן. מה זה שהוא יהיה הכהן? שהוא יעבוד לפסל הזה, והוא יקיעו לו ויתעסק איתו. ובסוף גם הוא יהיה כהן, ואז הוא יגיד עתידות דרך הפסל הזה. כאילו הוא עושה כמו איזה מקדש כזה, כמו איזה בית כזה של, של, של תומעה מכל הפסלים האלה. ובימים, אומר, בתחלק הזה מסיים הכתוב, הוא אומר, בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כי לכאורה אתה יכול לשאול שאלה, איך זה יכול להיות שמיכה עושה את כל זה ואף אחד לא מוחה בידו? אז אומר הכתוב שבימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז פה המצודות דוד מביא שלמעשה זה היה לנו את ספר יהושע, אחרי ספר יהושע בספר שופטים. עכשיו, בין ספר יהושע לספר שופטים, בתחילת תקופת השופטים הופיע שהיה אחד שקורא לו קושן רשתה מלך ארם נהריים, שהוא הציק לישראל. ואחרי זה בא עתניאל ונלחם בו. אז המצודת דוד אומר שזה היה בין ימי יהושע לבין עתניאל שבא ונלחם בקושן. זה היה בימי קושן רשתיים. ולכן למעשה בימים מהם אין מלך בישראל. יהושע נפטר, ועתניאל בן כנס שילחם בקושן רשתיים עדיין לא הגיע. אז מכיוון שזה היה בתקופה שלו, אין מלך בישראל. אז איש הישר בן אבי עשה. אז לכן הוא יכל לבוא ולהקים לו איזה מין מקדש כזה, ולהתחיל לעשות איזשהו פסל חדש לעצמו, ואיזה מין עבודה זרה לעצמו. אז למעשה עד כאן החלק הראשון של הסיפור של פסל מיכה בפרק י' ז', שפה מסופר שמיכה גנב לאמא שלו 1,100 כסף, החזיר לו אותו, הקדישה לו את זה בחזרה, עשה פה איזה מין מקדש כזה לעבודה, לתומעה, לשאול עתידות, וזהו, עד כאן החלק הזה, ספר שופטים פרק י"ז, החלק הראשון.